אבות פרק ד', פרק ד' משנה י', לפחות בהוצאה של קהתי. רבי מאיר אומר, יש הוצאות שזה משנה י' ב', רבי מאיר אומר, פרק ד' משנה י', רבי מאיר אומר, וממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. וממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלין הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. שאלות.
לעסק, לשפל
רוח. מה הקשר בין הדברים? נכון. מה רבי מאיר מתכוון? וממעט בעסק ועסוק בתורה, מה זה קשור להווה שפל רוח? ההמשך קשור עוד פעם לתורה.
מה זה יש לך בטלים הרבה כנגדך?
מה זה הבטלים האלו? מה הכוונה בכלל? נכון. מה זה למעט בעסק? נכון. מה, לא לעבוד?
לעבוד
פחות.
כמה פחות? נכון.
האם זה שיווק?
איך עושים את זה?
כדי פרנסתו.
זהו? כל ברור חוץ מזה?
יש כאן את הניגוד שאם אתה לא לומד תורה, אז אין לך עונש. יש לך בטלים הרבה, אבל כשיש לך לימוד תורה, אז יש לך שכר. זה לא אחד מול השני.
נכון, לא כתוב אם בטלת מן התורה יש לך עונש, אלא יש לך בטלים הרבה, שזה גם מחייב שוב להתבונן מה זה הבטלים האלו. וגם לא כתוב אם למדת את התורה, אלא אם עמלת בתורה. נכון. טוב, נצא לדרך. רבי מאיר, מה אנחנו יודעים על רבי מאיר? אז רבי מאיר היה כמעט גדול הדור, לא יודע אם המילה כמעט נכונה. רבי מאיר היה תלמיד של רבי עקיבא באותה תקופה שאחרי חורבן בית שני, שאנחנו כבר נמצאים אחרי מרד בר כוכבא, ואפשר לומר אחרי שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בספירת העומר, ואחד מהחמישה תלמידים שממשיכים את התורה בעם ישראל זה רבי מאיר. הגמרא אומרת במסכת עירובין שהוא היה סופר סתם, היה כותב ספרי תורה, מזוזות, תפילין, והוא היה הרב של מי שכתב את המשנה, של רבי יהודה הנשיא. ורבי יהודה הנשיא אומר שכל מה שהוא זכה להיות תלמיד חכם זה בזכות זה שהוא ראה את רבי מאיר מאחורה. הוא אפילו לא הצליח לראות אותו מקדימה. זאת אומרת, רבי מאיר היה כל כך עצום, אומר רבי שמעון בן צמח דורן, תלמיד חכם עצום מלפני כ-650 שנה, נולד בפלמה דה מיורקה מחכמי אלג'יר, והוא כתב פירוש על פרקי אבות, והוא אומר, רבי מאיר קודם כל היה מבני בניו של נירון קיסר. נירון קיסר התגייר, ואחד מהצאצאים שלו זה רבי מאיר. והוא היה חריף הרבה. הוא היה כל כך מחודד, כל כך חכם, עד שלא רצו לקבוע הלכה כמותו, כי לא ירדו לסוף דעתו. הוא היה אומר משהו, הוא היה כזה חריף, שלא הבינו תמיד מה הוא רוצה. ואין בדורו של רבי מאיר כמותו. זאת אומרת, הוא היה ענק עצום, והוא מביא את דברי הגמרא שאומר רבי יהודה זה הנשיא, זה שאני מחודד מחבריי, זה שאני תלמיד חכם, זכיתי, זה משום דחזיתי לרבי מאיר מאחורי. ראיתי אותו מאחורה. ואם הייתי רואה אותו מקדימה, וואה, בכלל הייתי פי כמה יותר. רבי יהודה הנשיא, כותב המשנה. וכל מקום שלא כתוב מי אמר אותו, סתם משנה כרבי מאיר, מהבית מדרש של רבי מאיר. וכשהוא היה ילד קטן,
מי אמר שאבנו של גמרא
קסר? זה החכם, זה הגמרא אומרת, ומי שמביא את זה כאן זה רבי שמעון בן צמח דורן, הרשב"ץ. וכשהוא היה צעיר, הוא היה ילד, רבי עקיבא כבר נתן לו סמיכה לרבנות. ולא קיבלו רבותינו את הסמיכה. אמרו, הוא צעיר מדי, מה אתה נותן לו סמיכה ילד בן 13, אתה נותן לו סמיכה לרבנות? זאת אומרת, הוא היה כזה עילוי. אחרי זה הוא הוסמך שוב על ידי רבי יהודה בן בבא. היה שם איזה סיפור שלם עם סירות נפש גדולה. על כל פנים, רבי מאיר הוא ענק, הוא היה באושה, אחרי זה היה לו בית מדרש בטבריה, ומתוך המפגש איתו זה מחייב להיפגש עם אשתו. היינו בשבת באיזה כנס רבנים, ואחד מתלמידי החכמים הגדולים בדור אמר, כל מה שתלמיד חכם אומר זה אשתו. אז צריך לחפש את אשתו. וזה לא במקרה, כי זה גם קשור להבנת המשנה. זאת אומרת, אשתו של רבי מאיר מאוד מפורסמת, ברוריה, בת רבי חנינה בן טרדיון, שהייתה אישה מאוד מיוחדת. אנחנו נבין את המשנה יותר אם נבין מי הייתה ברוריה, אשתו של רבי מאיר. קודם כל להיפגש עם האישיות הזאת, למשל במסכת ברכות, הגמרא מספרת שהיו כמה בריונים שכנים של משפחת רבי מאיר. ואבו כמצרו ליטוב, היו מצערים את רבי מאיר. אז רבי מאיר רצה, אבק הבאי רבי מאיר רחמי, הוא רצה להתפלל עליהם שימותו. עדיינו, עדיף שימותו. כי היחידה לימותו. אמרה לי ברוריה דוויתו, אמרה לו ברוריה אשתו, מהי דעתך? מה, למה אתה רוצה שימותו? משום דכתיב, איתמו חטאים מן הארץ? מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. שהחטאים איתמו, לא החוטאים. אתה מבין, היא כבר מלמדת את הבעל שלה, שהוא התלמיד חכם הכי גדול בדור, אבל יש תלמיד חכם יותר גדול ממנו, זה אשתו. ועוד שאפי לסייפי דקרא, תסתכל בסוף הפסוק, כתוב, ורשעים עוד אינם, איתם הוא חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, כיוון שאיתם הוא החטאים מהם, הם יהיו צדיקים, הם כבר לא היו רשעים. אז מה לעשות? תתפלל להם שיחזרו בתשובה. וכך היה. זאת אומרת, רבי מאיר מקבל את דעת אשתו. והדבר המדהים זה שהמשך הגמרא שם, אמר רבי יוחנן, כדאי לזכור טוב את רבי יוחנן פה, ניפגש איתו בהמשך, אמר רבי יוחנן, מה זה מה שכתוב, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה? דוד המלך אמר שירה על חמישה דברים, אחד מהם ראה במפלתן של רשעים, ואמר שירה, שנאמר איתם וחטאים מן הארץ. ואומר הפני יהושע, אחד מהמפרשים על הגמרא, שמה שאומר רבי יוחנן זה כדי להצדיק את ברוריה. הוא אומר שאם אדם זוכה לקבל מדרגה נשמתית עליונה, היצר הרע עוזב אותו, ליבי חלל בקרבי, אין לו יצר הרע. הוא מפסיק להיות רשע והופך להיות צדיק. ופיה פתחה בחוכמה, כן, ברוריה, כמו שזכרנו עניין מפלתן של רשעים, זה מפל את היצר הרע. זה לא שהם ימותו, אלא היצר הרע מסתלק מהם כשאדם זוכה לנשמה דנשמה. על ידי מעשיו מגביר היצר הטוב על היצר הרע, ואין לך מפלה של רשעים גדולה מזו. אז אנחנו רואים שהגמרא מצדיקה את ברוריה. זאת אומרת, היא צודקת. רבי מאיר, שמעת? אומרת, יש כאן איזו, ורבי יוחנן עצמו, זה שאומר פיה פתחה בחוכמה, מעיד על ברוריה שהיא גדול הדור. זה פשוט קשה לי. מסכת פסחים מובא בדף סמך ב', רב סמלאי, עתה לקמד רבי יוחנן, הוא אחד מתלמידי החכמים הגדולים, בא לרבי יוחנן ואמר לו, ניתני לי מר ספר יוחסין, תלמד אותי בבקשה את ספר דברי הימים. למדו תנ"ך אז רציני. שאל אותו רבי יוחנן, מהיכן את, מאיפה אתה? אמר לו, אני מילוד וזה. בקיצור, הוא לא רצה ללמד אותו. אמר, אני לא מלמד אותך. שכנע אותו, בסוף הוא אמר, טוב, בסדר, אני אלמד אותך. אז אמר לו רב שמלאי, טוב, יש לי 3 חודשים להקדיש לעניין. ללמוד את ספר דברי הימים, 3 חודשים. אמר לו רבי יוחנן, ומה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שהיא לומדת 300 הלכות מ-300 רבנים ביום, כשהיא רצתה ללמוד את ספר דברי הימים, זה לקח לה 3 שנים, אתה חושב שתצליח ב3 חודשים? כאילו, את מי הוא מביא דוגמה לתלמידה חכמה עצומה? היא למדה כל יום 300 הלכות מ-300 רבנים, זה גאונית ענקית. הוא אומר, אם היא לא יכולה, איך אתה יכול? זה ברוריה. היא הייתה באמת תלמידה חכמה עצומה, אבל העוצמה הזאת לפעמים הופיעה בצורה קצת קשה. הגמרא במסכת עירובין אומרת שאחד מגדולי הדור הקודם, בן דורו של רבי עקיבא, זאת אומרת אחד מהרבנים של הבעל שלה, פוגש אותה ושואל אותה, רבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי עליו נאמר שהוא יותר מרבי עקיבא, הוא ניצח את רבי עקיבא בהלכה. זאת אומרת, רבי יוסי הגלילי הוא ענק שבענקים. כן, הוא היה חבר של רבי עקיבא. פוגש אותה, אבי קאזיל באורחה, הלך בדרך, אשכחה לברוריה. והנה הוא פוגש את ברוריה. אמר לה, באיזו דרך נלך ללוד? שאלתה, אני צריך להגיע ללוד. באיזו דרך נלך ללוד? עכשיו שימו לב, הוא גדול הדור. זה כמו שמישהי מכן הולכת ברחוב ופוגשת, לא יודע, את הרב שח, את הרב אליושיב. לא יודע, מי, בסדר? והוא שואל, סליחה, איפה גר כאן מישהו? מה היא עונה לו? גלילי שוטה. היא מדברת עם גדול הדור. אפילו לא קוראת לו הרב. גלילי שוטה. לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה? מה אתה מדבר איתי כל כך הרבה? היית צריך להגיד, באיזה ללוד? מה אתה מתחיל לספר לי סיפורים? באיזו דרך נלך ללוד? למה אתה מדבר כל כך הרבה איתי? אני אישה, אל תדבר איתי הרבה, תשאל 2 מילים, באיזה ללוד, אני אסביר לך. אבל תשימו לב, א' ליחס, ב' באיזה עוצמה נמצאת האישה הזאת? אל תרבה איתי שיחה. אני... עכשיו רבי יוסי הזה שהוא תלמיד חכם עצום, כדאי להבין גם, ברוריה הייתה כל כך חכמה וחריפה, יכול להיות שהיא רומזת לרבי יוסי משהו מאחרי הקלעים. מה הכוונה? הגמרא מספרת שבמסכת כתובות שלרבי יוסי הייתה אישה רעה, ממש רעה, והוא רצה לגרש אותה אבל לא היה לו כסף לשלם את הכתובה, ואז רבי אלעזר בן עזריה שילם את הכתובה בשבילו ואז הוא גירש את אשתו. זה היה לו סיפור משפחתי לא קל לרבי יוסי. וחז"ל אומרים שיש, ככה הגמרא מביאה, שבמסכת עירובין, 3 אינם רואים פני גיהנום. אחד מהם זה מי שיש לו אישה רעה. אם מישהו יש לו אישה רעה זה יותר גרוע, אין לו גיהנום אחרי שהוא מת. למה זה חשוב? כי למדנו באחת המשניות הראשונות בפרקי אבות, שכל מי שמרבה שיחה עם האישה, סופו יורש גיהנום. מה הכוונה? אישה רעה אומרת לו ברוריה, זה בגלל שאתה מרבה שיחה עם האישה. לכן אשתך כזאת, אתה מגרש אותה, בסדר. אבל אתה יודע למה היא רעה? בגללך. למה? כי אתה מרבה שיחה. מה הכוונה מרבה? אז אני לא חוזר על כל מה שלמדנו, כי כבר למדנו את המשנה הזאת. אני רק מזכיר שבוודאי שלאיש מותר לדבר עם אשתו כל מה שצריך לצורך הקשר ביניהם והכל בסדר. אבל להרבות שיחה זה יותר ממה שצריך, זה כבר נהיה דברים שאסור לדבר עליהם, לשון הרע, רכילות, שטויות. הוא הורס את אשתו אם הוא מרבה איתה שיחה. היא כאילו אומרת לו, זה שאתה מדבר איתי יותר מדי, אני מתחילה לחשוב שבגלל זה אשתך רעה. אתה תתקן את עצמך, אולי זה יהיה שלום בית מזה. והיא תקיפה, גלילי שוטה, זה כאילו, בגללך כל הבעיות שלך עם אשתך. עכשיו היא אומרת את זה לגדול הדור, אין לה חוכמות, היא לא, ממש לא, 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 לא עושה חשבונות. והגמרא במסכת עירובין מביאה, ברוריה אשכחתי לאהו תלמידה, דאבק אגריס בלחישה. קודם כל זה אומר שהאישה הזאת נכנסת לבית המדרש, כנראה. והיא רואה אחד התלמידים שהוא יושב ולומד. לומד ככה בשקט. בת שבי, נתנה לו ביתה. אמרה לו, לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה, אם ארוחה ברמה חברים שלך, בכל האיברים, משתמרת, אם לא, אינה משתמרת. אתה רוצה ללמוד תורה ולזכור מה שאתה לומד, ושזה יהיה בך, תדבר את זה. תחיה את זה, מה אתה יושב וקורא בשקט. והגמרא מצדיקה אותה. עוד פעם. הגמרא אומרת, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר, שהיה שונה בלחש, ולאחר 3 שנים שכח כל תלמודו. ותלמיד אחר היה לו לרבי אליעזר. הגמרא מביאה פה ממש הוכחות שכשלומדים צריך לדבר. חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. ושוב במדרש במשלי, אנחנו הזכרנו את הסיפור הזה פעם, ברוריה היא אישה עם עוצמות נפשיות כל כך גדולות יותר מרבי מאיר. ושוב, מי זה רבי מאיר? גדול הדור. והמדרש מביא, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. מי זאת אשת חיל? מעשה היה ברבי מאיר, שהיה יושב בבית המדרש בשבת בשעת המנחה ודורש. מתו שני בניו. דרך אגב, הגמרא שואלת, המדרש שואל, למה הם מתו? כי קשור קצת למשנה. הם עסקו יותר מדי באכילה ושתייה, וכתוצאה מזה למדו פחות מדי. זה הגמרא אומרת. על כל פנים, מתו שני בניו. מה עשתה אימן? הניחה שניהם על המיטה, ופרסה סדין עליהם. במוצא שבת בא רבי מאיר מבית המדרש, אמר לה, איכן שני בניי? הביטוי הזה אומר, יש קשר, הבנים שלי, הוא בא הבית, הדבר, איפה הילדים? כאילו. אמרה לו, הלכו לבית המדרש. היא לא גילתה לו. אמר לה, אבל צפיתי בבית המדרש, הייתי שם עכשיו, לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם בבית המדרש. אמר לו, טוב, תעשה הבדלה קודם. נתנה לו כוס של הבדלה. אחרי הבדלה, נו, איפה הילדים? אמרה לו, פעמים הלכו למקום פלוני, עוד מעט הם יבואו. תאכל מלה ומלכה. תאכל. הקריבה לפניו לאכול. ברך ברכת המזון. ואז היא שאלה אותו, אמור לי, היא אומרת לו, רבי. היא אומרת לו, הרב שלי. שאלה אחת יש לי לשאול. אמר לה, אמרי. אמרה לו, קודם היום, בא אדם אחד ונתן לי פיקדון. שבוע שעבר מישהו שהפקיד אצלי משהו, עכשיו הוא בא לבקש את הפיקדון. נחזור לו או לא? רביתי? מי שיש לו פיקדון אצלו אינו צריך להחזירו לרבו? אמרה לו, חוץ מדעתך לא הייתי נותנת אותו. אם לא היית אומר את זה, לא הייתי מחזירה את הפיקדון. הייתי שומרת אותו אצלי. לקחה אותו ביד, פסתו בידו, והעלתה אותו לאותו החדר. הקריבה אותו למיטה, נטלה סדין מעליהם, וראה שני מתים. התחיל בוכה. בניי, בניי. אמרה לו, רבי מאיר, לא כך אמרת לי שאנו צריכים להחזיר הפיקדון לרבו? זה ברוריה. השם נתן והשם לקח, וניחמתו ונחה דעתו ונתיישבה. לכך נאמר אשת חיל. איזה אישה, איזה עוצמות. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, האבא של ברוריה, רבי חנינא בן תרדיון, היה מלמד תורה ברבים הרומאים. אנחנו מדברים עכשיו על תקופת מרד בר כוכבא. אמרו לו הרומאים, המייקה עסקת בתורה, למה אתה לומד תורה? הרי יש גזרה שאסור ללמוד. אמר להם, כאשר ציווני השם אלוקיי, מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל ביתו, האחות של ברוריה, להישב בקובה של זונות. לקחו אותה למקום של פרוצות. האחות של ברוריה. הגמרא שואלת, למה זה נגזר על הבת שלו? הגמרא אומרת שהיא הייתה צדיקה עליונה, הבת הזאת. כמו ברוריה. אבל פעם אחת, היא הלכה והיו שם שרים גדולים של רומא, והם אמרו, כמה נעים פסיעותיה של זו. והיא דקדקה בפסיעותיה, היא הלכה קצת יותר, נגזר עליה. על כל פנים, ברוריה, דווית ודרבי מאיר, אמרה לו, זילה בי מילתא, דיית ואחתי בקובה של זונות. זאת אומרת, זה בושה וחרפה. הבת שלי נמצאה, האחות שלי יושבת שם, צריך להוציא אותה משם. לקח שק של דינרים ואזל, הלך למקום הזה, ואמר, אם היא כבר התקלקלה, אני לא מוציא אותה משם. אם היא עוד שמרה על עצמה, אני מוציא אותה. יהיה לי נס. הוא אומר, אני אצליח להוציא אותה רק אם היא נשארה צדיקה, אז יתרחש נס. בסדר. זה היה המבחן שלו. הוא אומר, אני חייב להוציא אותה רק בניסים, אי אפשר להוציא אותה משם בלי ניסים. אזל, נקת נפשי כחד פרשה. הוא התחפש לפרש רומאי, לחייל רומאי, והגיע לשם, ואמר, אני צריך, מה שאני צריך פה במקום הזה, ודיבר עם החיים השומרים, אמרו לו בבקשה, נכנס, שילם, ואז הוא בא אליה ואמר, הוא לא הכירה אותו, בואי. אמרה לו, אני לא יכולה עכשיו, אני אסוגה, יש לי בעיות וזה, מחזור, זה פעם אחרת, קיצור התחמקה. הוא הבין שככה היא עושה כבר מההתחלה, כל מי שבא היא דוחה אותו. הלך לשומר, אמר לו, תביא לי אותה. אני רוצה לקנות את השפחה הזאת, האישה הזאת. אמר לו, אני מפחד מהמלכות, הם התרכזו עליי, קיצור, נתן לו המון כסף, אבל הוא אמר, אבל אני מפחד, ומה יקרה אם ידעו? אז אמר, אם יתפסו אותך, תצעק, אלא דמייר ענני. אתה תנצל. באו לחפש אותה מהרומאים, לא שם, תפסו את השומר, רצו להרוג אותו. תחיל לצעוק, אלא דמייר ענני. הוא לא, מה אתה צועק? היה פה אחד, רבי מאיר. רבי מאיר, עשו דיוקן שלו ותלו את זה בכל העיר, כדי שמי שיראה אותו יסגיר אותו. ואז הגמרא מספרת שהיו לו כמה ניסים והוא ניצל, ולא תפסו אותו, ואז הוא ואשתו ברחו לבבל, כדי שהרומאים לא יתפסו אותם. והגמרא אומרת שלמה הם ברחו? בגלל המעשה הזה. ואיקא דאמרי ממעשה דברוריה. יש אומרים שהם ברחו לא בגלל זה, אלא בגלל מעשה אחר. מעשה דברוריה. אומר רשי, מה זה מעשה דברוריה? שפעם אחת לגלגה על חכמים. היא הייתה כזאת תלמידה חכמה עצומה, אם היא מסוגלת להגיד לרבי יוסי גלילי שותה, חכמים אמרו נשים דעתן קלה, גם את זה למדנו כבר פעם, אבל לא נחזור, על כל פנים ברוריה אמרה, נשים לא דעתן קלה. מה הכוונה דעתן קלה? אמרנו שהדעת זה החיבור, לאישה יש עוצמה ענקית של יכולת להיות קשורה, יכולת מילולית, לדבר, להרגיש דברים, הרבה יותר מאשר גברים. דעתן קלה, אומר רש"י בקידושין, מה זה נשים דעתן קלה? שהן הרבה יותר מתרגשות, ולכן קל יותר להשפיע עליהן. גברים יותר קשוחים, יותר קשה להשפיע עליהם. אבל אישה היא כל כך רגישה, היא רואה מישהו מסכן, רואה מסכן, תרחם עליו וזה, מה יהיה? היא אומרת, לא נכון, לא נשים דעתן קלה. נשים, לפחות כמו גברים בעניין הזה, הן קשוחות. זה לא נכון, חכמים טועים. אז רבי מאיר, הפריע לו שהיא מלגלגת. זה שהיא חולקת על חכמים האלה. אבל למה את מלגלגת עליהם? כאילו, אתם לא מכירים את טבע האדם, תלמידי חכמים, למה לזלזל בהם? אמר לה, סופך להודות להם. את תודי, את תראי שחכמים צודקים. אבל איך הוא עשה את זה? הוא שלח אחד התלמידים שנסה לפתות אותה עד שהתרצתה לו. ככה אומרת הגמרא. עד שנתרצת, וכשנודע לחנקה עצמה, ואז רבי מאיר ברח מחמת הבושה. הפשט של הסיפור הזה שרש"י מביא כל כך קשה שהגר"א אומר לא היה סיפור כזה. אבל לא כתוב כאן מה שנשמע שכתוב כאן. מה כתוב? צריך לדייק. כתוב כאן שהיא הסכימה, לא כתוב שהיא עשתה שום דבר. היא התרצתה לו, אבל זהו. עכשיו, כשנודע לה, שאלתי את אשתי קודם, מה זה כשנודע לה? אז היא הסבירה לי שכשנודע לה שהבעל שלה שלח את התלמיד הזה, אז היא כבר הבינה שהבעל שלה צדק. זאת אומרת, הוא הוכיח לה שדעתה קלה, הבחור הזה הצליח איכשהו לרגש אותה, והיא הסכימה, לא עשתה עוד כלום. וחנקה עצמה, עכשיו הביטוי חנקה עצמה בפשטות היא התאבדה. אבל זה לא כל כך פשוט. למה? רבי עקיבא מביא במסכת פסחים, כשהוא יושב בכלא, רבי שמעון בר יוחאי בא לרבי עקיבא ואומר לו, תלמד אותי תורה בבקשה. אמר לו, אני לא מלמד אותך. קיצור, בסוף הוא שכנע אותו, לימד אותו. ואחד הדברים שהוא מלמד אותו, שימו לב, אם ביקשת להיחנק, יתעלה באילן גדול. אתה רוצה לחנוק את עצמך? תתעלה באילן גדול. זה ביטוי שהגמרא אומרת. חנקה עצמה. תלתה עצמה באילן גדול. היא מאז החליטה שהיא מקבלת על עצמה את ה... מי זה אילן גדול? אומר רש"י, אילן גדול, תלמיד חכם גדול. עד אז ברוריה החזיקה מעצמה כל כך שהיא בזה בעצם לתלמידי חכמים בדור. אולי היא קיבלה את רבי מאיר, אמרה לו רבי וזה, אבל היא זלזלה בתלמידי חכמים. ואז אחרי הסיפור הזה היא חנקה עצמה, מאז היא תלתה עצמה באילן גדול. הבן איש חי כאן כשהוא מסביר את זה, הוא אומר שאם בא לידך דין אשת איש, מאוד מעניין הקשר, ואתה רוצה להתיר אשת איש, תתעלה באילן גדול. תחפש לזה מקור אצל תלמידי חכמים גדולים, שגם הוא יסכים איתך, או שהם יסכימו איתך לדין הזה. מעכשיו ברוריה מקבלת על עצמה דברי חכמים, ונתלית באילן גדול, והם ברחו יחד לבבל. רבי ניסים מקירואן אומר, זה הסיפור. הם ברחו יחד, היא ורבי מאיר, כמובן זה מוכיח שהיא לא עשתה שום דבר, כי אחרת היא הייתה אסורה על בעלה.
אז היא לא התאבדה?
והיא לא התאבדה בכלל.
אז מה זה חנקה את
הזמן? נו, מה הסברנו הרגע? מה אומרת הגמרא? מה זה מי שרוצה לחנוק את עצמו? זה להתעלות באילן גדול. הביטוי זה כאילו תתלה את עצמך על עץ גבוה, על אילן גדול. מי זה? תלמיד חכם גדול. על כל פנים, זה שהגר"א אמר שלא היה הסיפור הזה, כנראה שהוא לא מקבל את ההסבר הזה. כן? הוא אומר שזה סיפור מוטה, לא היה ולא נברא.
אחרי זה מוזכר שמה עוד? זאת אומרת לבות שהיא חיה? זהו, צריך לדעת.
אחרי שהוא גלה לבבל אין עליו שום דבר. זאת אומרת, יש מקום אחד, זה בסוף כשהוא נפטר, הוא אומר תניחו את הארון שלי על שפת הים כדי שהארון שלי ישוט לארץ ישראל. אבל זהו, לא מוזכר כלום עליו. אנחנו לא יודעים שום דבר אחרי זה, לא על רבי מאיר ולא על ברוריה, אבל אנחנו עוסקים פה במשפחה ענקית. זאת אומרת, זה רבי מאיר ואשתו, שניהם תלמידי חכמים עצומים, עם כוחות נפש אדירים. דרך אגב, זה שברוריה היה לה כזה כוח עם שני הילדים שלה, גם לרבי מאיר היה כוח. זאת אומרת, הוא היה צריך את העזרה של אשתו, אבל נחה דעתו. הוא, זהו, הוא קיבל. זה עוצמה, לא יודע. אבל זה עוצמה ענקית של רבי מאיר ושל אשתו. שניהם תלמידי חכמים עצומים, שניהם חריפים, שניהם גאונים, שניהם עם עוצמות נפש ענקיות, ועכשיו צריך לגשת למשנה. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. הפשט, זה במקום ללכת לעבוד, לך לבית המדרש. ככה זה נשמע. פחות לעבוד, יותר ללמוד.
למעט, לא לעבוד.
למעט. מה הכוונה? אומר המאירי, מה זה למעט בעסק? ולעסוק, מה זה לעסוק? לא כתוב תמעט בעסק ולך ללמוד תורה. תמעט בעסק ותעסוק בתורה, להתעסק. מה הכוונה להיות עסוק, להתעסק? אומר המאירי, רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק, כלומר, זה שהאדם רוב ההמייה שלו לעסקים, ולסחורות, זה מה שמשכיח ממנו את התורה. איפה דעתו נתונה כל היום? במה ליבו עסוק? האם הוא ממעט בעסק? לא, הוא עובד, בסדר. אבל מה חשוב לו באמת בחיים? לעסוק בתורה. הוא כל הזמן עסוק בתורה. אומר רבי מאיר, זה השאיפה שלנו. בחיים בכלל. בסדר, צריך לעבוד, צריך לעשות פונג'ה, מצוין. אבל איפה האישיות שלנו נמצאת? בתורה. אנחנו רוצים להיות אנשי תורה, שהתורה נמצאת איתנו בכל מקום. אנחנו עסוקים בתורה. עכשיו, מה יכול להסיח את דעתנו מהתורה? זה ענייני ממון, למדנו את זה כבר. כשאדם עסוק יותר מדי, כן? כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. מי שעסוק יותר מדי בממון הוא מסיח דעתו מן התורה לגמרי, כבר לא אכפת לו מתורה. הוא עסוק בלהרוויח, כאילו, באמת הוא לומד תורה, יכול להיות שהוא לומד תורה אפילו הרבה, כל יום 5 שעות. יפה, אבל מה מעניין אותו באמת? הכסף. זאת אומרת, הוא יושב ולומד והוא הולך לשיעור, דף יומי וזה, אבל איפה האישיות שלו נמצאת? בכסף, בממון, בלהרוויח כסף, בלפרנס את המשפחה, הרבה דברים טובים. אומר רבי מאיר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. לא להיות עסוק נפשית, זה דרך אגב, חשוב מאוד שאדם כשהוא עכשיו לוקח פטיש ומסמר ודופק, שהוא יהיה מאוד מרוכז בזה, בסדר? זה לא, הוא דופק בפטיש ואומר, ממתי קוראים את שמה בערבים, הוא ידפוק לעצמו על היד, אי אפשר ככה. איפה האישיות שלו נמצאת? אנחנו מכירים אנשים, תלמידי חכמים, מכיר פה יהודי תושב רמות שהוא עבר על השס, לימד את השס כבר 7 פעמים, את כל השס. הוא סוחר, הוא עסוק בעסק, הוא כל הזמן עסוק בתורה, הוא כל הזמן עסוק בלימוד, בזה. הוא סוחר מדהים, הוא עושה עסקים בכל העולם, הוא עסוק בתורה. לא תתפסו אותו בלי תורה, גם כשהוא עסוק בעסקים. זאת אומרת, העוצמה הזאת היא עוצמה של הווה, נגיד את זה הפוך, עסוק בתורה וממעט בעסק. זאת אומרת, אתה לא יכול לגמרי, לא, אתה עסוק בעסקים, אבל זה לא הנקודה המרכזית בחייך. והווה שפל רוח בפני כל אדם. למה זה חשוב? כי לפעמים כשאדם עסוק בתורה כל כך, הוא מתחיל להחזיק מעצמו, תהיה שפל רוח, אל תחזיק מעצמך. אני שומע פה איזה הד כל משפחתי כמעט. והווה שפל רוח בפני כל אדם. יתעלה באילן גדול, כן? זה נפסק להלכה הנושא הזה, וממעט בעסק לעסוק בתורה, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, כן? אומר המסילת ישרים, כשהאדם תרוד בענייני מסע ומתן, הוא לא יכול לשים לב לתורה. והוא לומד, משקיע זמן, אבל הוא בא לשיעור פעם שלו, בסדר. איפה האישיות שלו? איפה ליבו נתון? וממעט בעסק ועסוק בתורה, ובכל זאת אל תתחיל להתייהר, אל תתחיל להחזיק מעצמך גדול אדום, אני לא יודע מה, הווה שפל רוח בפני כל אדם. ואם ביטלת מן התורה, כי אתה עסוק בעסק, אז אתה אומר, טוב, אני יכול, אני עסוק בעסקים ואני לא יכול ללמוד עכשיו, ביטל, יש לך בטלין הרבה כנגדך, אומר המדרש שמואל, מה זה בטלים הרבה כנגדך? אם אתה מתבטל מהתורה לצורך העסקים שלך, מעניין מאוד, אתה תגלה שאתה מתבטל מהתורה כדי לראות טלוויזיה, וכדי להיכנס לאינטרנט לשמוע חדשות מכל העולם, וכדי, יש לך בטלים הרבה כנגדך, פתאום מלא דברים יבטלו אותך מהעסק, לא מהתורה. אם אתה לא מחזיק את התורה כמקום ראשון בחיים שלך, אתה תגלה מהר מאוד שאתה מתחיל להתעסק עם דברים אחרים. ואם עמלת בתורה, אם התורה שאתה לומד היא לא סתם איזה, אלא אתה עמל בזה, זה באמת חשוב לך, אומר המהר"ל, יש לו שכר הרבה ליתן לך. זה לא שאתה לומד כדי להרוויח משהו, לקבל פרס. למדנו כבר בתחילת פרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז זה לא פרס, זה שכר. אמרנו, מה ההבדל? פרס זה משהו חיצוני, שכר זה תוצאה טבעית. אומר הרב קוק, שאם מישהו לומד תורה בלי עמל, היא לא קשורה אליו, היא לא קשורה לחיים שלו. אם הוא לא מתאמץ, אם הוא לא שואל שאלות, אם לא, אז הוא קרא עוד איזה טקסט. הוא למד עוד טקסט מעניין בספרות עתיקה. אתה רוצה שהתורה תהיה עם משמעות, שיהיה לה שכר, שהיא תשפיע על החיים שלך? תעמול בתורה, תתאמץ. תשאל שאלות, תנסה להבין, תנסה לראות את הדעות השונות ולראות איך הן מסתדרות. תתעמל. אם אתה עמל בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. אז התורה משפיעה על החיים שלך, יש לה תוצאות, זה לא סתם לקרוא עוד איזה ספר, אלא יש לזה השפעה מעשית על החיים. צהריים טובים.